ספר בבית מדרש.
הוא לא פה עוד?
שלום, רב, לכל ישראל. דלת, התחלנו את דלת? כן?
באמצע
דלת. בכל אחד ואחד מישראל, מגדול ועד קטון, אור אלוהים החיים בפעת קודש. בפעת הרב כותב בכאן, כמו זה יפי הופעה. בוער ומאיר, גם בוער, בוער לא תמיד רואים את זה, אבל מאיר זה גם מתגלה. לכן הסותר לאור של ישראל, כמו סותר לאור של שכינה, שמר מוקש אדם על הקודש. משפט הזה התעכב לך את הדברה הקודמת. ונמשיך לכך שהדמיון הרואה בהופעתו של כוח עם ישראל, הופעה לכם משוכללת. הדמיון הרב כותב, אתם שמים לב? זה משפט מאוד מאוד ייחודי. כי בשכל כנראה קשה מאוד לראות את זה הרבה פעמים. וכל אחד ואחד מישראל, אור אלוקים, חיים ביפעת קודש בו יום היום. המשפט הראשון הוא משפט שנאמר על פי דמיון, ככה הרב כותב. דמיון של הרב קוק. דמיון שהוא תולדה של הניצוץ הנבואי. שהמשפט הראשון בפסקה הרב אומר שהוא תולדה של ניצוץ נבואי. את אפשר לזרוק מילים כמה שאתה רוצה, אתה יודע מה אכפת לך. תגיד. לכתוב משפט כזה באחריות, לחיות אותו, לזהות את זה, להרגיש ככה באמת. מה זה הדמיון? דמיון זה לחוות ככה, לחוות כל אחד מעם ישראל כלראש של שכינה. ואמרנו שהביטוי של חז"ל בכוונה לוע. לוע זה משהו באמי. לוע זה לא מבטא בדיוק את חיתוך הדיבור והאותיות. יהודי פותח את הפה, כל המחשבות הגיוניות. נכון, הזכרנו את הלל עם האיש הזה שניסה להציק לו. וכל דבר הלל אמר, שאלה גדולה שאלת. שאלה גדולה, שאלה מעצבנת, הוא ניסה דווקא לעשות לו, נכון? כן, אבל מוח של יהודי. חושב, יש שם משהו, יש שם משהו אלוקי, תראו, אנחנו לא רואים את זה. היה לי חבר, ידיד, נוחו עדן, נשמה מאוד מאוד מיוחד ופלאית כזאת, נשמה מאוד נסתרת, בעל תשובה. היה צייר, והוא היה קשה מאוד להבין אותו ביום יום, אבל היה לו מבט מאוד מיוחד. והוא היה, הוא היה קיבוצניק, חזר בתשובה אחרי גיל 40, היה עמוק עמוק באות בתוך התרבות, הוא גר בפריז, נכון? באמת נשמה מופלאה. אמנון ברקוביץ' קראו לו, מותר להזכיר את שמו. והוא היה רואה אומנות ופשטות, הוא היה מדבר איתי כאילו, הוא היה רואה סרט והוא היה יודע שהבמאי שלו זה יהודי. הוא מדבר איתי על איזה סרט, איזה מערבון שהוא ראה, הוא תמיד היה מדבר כאילו, והוא אומר, זה במאי יהודי. אמרתי לו, איך אתה יודע? אתה מכיר את הבמאי? אני אומר, רואים בסרט. הוא היה מסתכל בתמונות ויכול לדעת שהצייר הוא יהודי. לא בגלל שהוא היה מצייר ספרי תורה. ממשהו כזה, אולי זה דמיון, אולי זה לא דמיון. למה אני מכבד אותו מאוד? בגלל שיש מדרש, כולכם מכירים, וישא עלות את עיניו, והיה את כל קר הירדן, כי כולם משקה, לפני שהשם ישחית סדום ועמורה, אז וישא עלות את עיניו, וישקף על כל קר, וישקף, לא זוכר את המילים, אתם זוכרים איזה פסוק אני מדבר? אז הגמרא אומרת, זו גמרא מאוד מוזרה, גמרא שמאוד קשה להבין אותה. הגמרא אומרת, כל הפסוק הזה לא נאמר אלא בלשון עבירה. וישא עלות את עיניו שנאמר, ותישא לאשת אדוניו את עיניו. וישקף שנאמר, כיכר שנאמר, ויתנו את הילד בזונה ואת הילדה בכיכר לחם. כל מילה שכתובה בפסוק, חז"ל רוצים איפה זה כתוב בפסוק אחר שקשור לערווה. אני חושב שאפשר את זה לכל פסוק. יש לך קונקורדנציה, לחז"ל היה קונקורדנציה במוח. וישא יש רק הראיות, וישא עם את קולו, בסדר? וישא עשיו את קולו ויבכה. יש הרבה וישא, מה אתה מחבר את זה? לערבה, ענת מה שלא אומרת חכמים. אנחנו יודעים, לא שואלים את תלמידי הישיבה. הפעם אחת אני זוכר שישבתי עם הבחור הזה, וקראנו שניים מקרא ואחד תרגום, סתם לשם אחד ליד השני בישיבת ניר. ואז הוא פתאום, הוא קורא את הפסוק הזה, מתחיל לצחוק, הוא אומר, בוא תראה איזה פסוק, בוא תראה. זה היה פעם שם אחרי שהוא קורא את הפסוק, בוא תראה. הוא מתחיל לראות את הפסוק הזה. הוא אומר, מה קורה? הוא אומר, זה צחוק, אם תראה איזה צחוק הפסוק. הוא אומר, מה מצחיק הפסוק הזה? הוא אומר, תראה, כל הראיות פה, כל הראיות. אז הוא אומר, למה קורה? הוא אומר, תסתכל, תסתכל, הוא לא יודע להסביר. למה אני אומר את זה? אולי זה דמיון, מותר לדבר היום בדמיון, כי הרב קודש הפסקה זה דמיון. יש איזה משהו שהשכן שלנו, הרב כותב על השכן, בפרק י' בהערות התורה, שהשכל הרבה פעמים מסתיר. אז כתוב בכמה מקומות, נכון? בסוף קובץ ב'. וכמה מזכור. השכל זה הכלי שלנו, השכל זה צלם אלוקים שלנו. עם השכל אנחנו עובדים. אבל אסור לשכוח שהשכל שלנו הוא חוצה. השכל שלנו מסביר, השכל שלנו מגדיר. השכל שלנו צריך להסביר. מה זה כל אדם מיהו אלוקי? תשמע מה הוא מדבר? הוא מדבר שטויות, הוא מדבר דברי בלע, הוא מדבר דברי כפירה לא עלינו. מה זה כל אחד ואחד מישראל מגדול הקטן אלוקים חיים בוער? בוא תבדוק בפועל ותראה איך הוא מדבר. ויש אנשים שהם מגייסים את עצמם לפגיעה בכל יקר וקדוש לנו. מה פשר הפסקה הזאת? המוח לא מגמד את הפסקה הזאת. אפשר לעשות כמו שהלל אומר, שאלה גדולה שאל תמיד לחפור ולראות איך הוא שאל שאלה גדולה. נכון, הוא מפליט כולם משום שהאיש הזה לא עלה על דעתו שהוא שאל שאלה גדולה. יש איזה חשב שהוא רק ניסה לעצבן, אז הוא הקריץ איזה שאלה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מגדרה. הרב אתה מדבר על משהו שפוגשים אותו בחיים, לא פוגשים אותו תמיד בשכל. אפשר, את הפסקה הזאת אפשר להבין בשכל אם אתה מוריד את המילה בכל. יש בעם ישראל, כשכתב בכל אחד ואחד מעם ישראל, מה אתה מדבר? תסביר לי, והמוח, מה התפקיד של המוח? להסביר, להבין, זה התפקיד של המוח. במוח אי אפשר לכתוב פסקה כזאת, ככה רב כותב. בקדושת ישראל. כי זה בפועל, זה פנים פנימי, זה נסתר נסתר, זה עלום מן העין הרבה פעמים. כשאתה דן, אתה רואה דברי ברכה ודברי כללה, אתה רואה דברים משובחים, דברים שראוי שלא יאמרו. למה כל מי שסותר לראש של ישראל? יש דברים שצריך להכניס סתירת לחי. אתם יודעים שגם הרב נסוצן נתן סתירת לחי מסופר למי שמבזות את המתי החמים. אין מקיפים בחילול השם, הגמרא אומרת. אין מקיפים, זה לא נותנים בשבוע הבא. חילול השם, על המקום, הרב, הסיפור עם השעון, זה שהוא קיבל סתירת לחי, בסופו של דבר שלח שעון זהב לרב זצל. כתודה רבה על הסתירה, אחרי כמה זמן. והרב זצל לא היה מוכן לבוש את השעון הזה. לענות את השעון הזה. אבל יש מצבים, בשכל יש מצבים. יש פה איזו אמירה, שדרך אגב היא חסרת אחריות למיני אמרת בשכל הקטן שלנו. אנחנו מרמים את עצמנו. להגיד שכל ישראל שם קודש, מה פתאום בפועל צריך לצעוק וצריך להילחם הרבה פעמים וצריך למחות, צריך להגיד השם ירחם איזה דברים שנאמרים, אבל באמת בעומק עומק יש משהו בכל מפלגה, יש משהו שנותן איזה זכות קיום, יש משהו ויש איזה תפקיד. זה ניסטר. ניסטר זה דבר שאסור לפסוק לפיו. אנחנו לא פוסקים, אנחנו אומרים פה אתה חייב להיות מודע לזה. כשאתה מדבר עם יהודים זה משהו אחר, זה יכול להיות מתוסבך, זה יכול להיות רצוף בהרבה הרמות, זה יכול להיות מעוות, אבל יש שם משהו. השכינה באיזושהי מידה נמצאת שם, הקדוש ברוך הוא נמצא גם בגלותנו. ולכן אני חושב שהרב כותב שזה הדמיון. הדמיון הרואה בהופעתו של כל אחד מישראל הופעה אלוקית משוכללת, לא סתם הופעה אלוקית, כל דבר הופעה אלוקית, גם ריס וגם כנף של פרפר וגם עלי עשב זה הופעה אלוקית. הופעה אלוקית משוכללת הוא תולדה של ניצוץ הנבואי. ניצוץ הנבואי זה התגלות האלוקית, זה פסקה מפחידה כזאת. אם אתה, מה הפסקה הזאת מספרת לך? הפסקה הזאת מספרת לך שאם אתה פתאום מתמלא בגלים של אהבה לעם ישראל, בגלים של עין טובה, ופתאום אתה, אם זה בא לבקר אותך, אז בא אליך אורח מאוד חשוב, זה נפקא מינה גדולה. אי אפשר, אמרתי, לא רק שאי אפשר, אמרתי שזה אולי מעוות לנסות ליצור צורות חשיבה כאלה. אני אגיד, אני רואה בכל דבר את העין הטובה. זה מסובך ללמד סנגוריה, זה לא פשוט. ללמד סנגוריה יש מדרגות. על צדיקים קל ללמד סנגוריה, גם על בינוני צריך ללמד סנגוריה, על רשעים. זה לא פשוט, נכון, ידוע ש... צדיק שאינו גמור יכול ללמד זכות על רשע שאינו גמור. צדיק גמור יכול ללמד זכות על רשע גמור. אבל מישהו לא צדיק גמור, זה מסובך שהוא יתחיל ללמד זכות על רשע שאינו גמור. זה יכול להידבק בו. הוא יכול להידרדר. אבל אם זה קורה, זה בא לבד. זה בא לבד, למה הרב כותב? כי אנחנו מזלזלים הרבה פעמים בכל מיני דברים שאומרים, אם זה בא לבד, הלב מתמלא איזה שמחה ואהבה גדולה. ורצון לחבק את ישראל, זה מתנה ממרום. צריך לדעת לשמור אותה ולזכור בה, ולא לנסות להתחמק מה, ולא להשליך אותה ככלי אין בוחת. זה משהו סגולי. הדמיון הרואה בהופעתו שכל עם ישראל הופעת ומשוכנת, הוא תולדה של הניצוץ הנבואי שנמצא רק בשביל ישראל. הניצוץ הנבואי נמצא רק בשביל ישראל. אני חושב שהכוונה רק בעבור ישראל. משמה הקדוש ברוך הוא מחבר את עצמו לעולם הזה. למען כל העולם כולו, רק בעבור ישראל, זה רק בעבור ישראל ורק בעם ישראל אולי. יכול להיות שרק עם ישראל יכול לזהות את הדמיון הזה, למרות שרואים גם באומות העולם, רואים איזו הבנה מיוחדת מה זה עם ישראל. אני סיפר לי מישהו שנפגש עם הסוריקים, לא יודע איך קוראים להם, בצפון סוריה, בדרום עיראק, יש... שם יש היום תאו ובואו מסכנים, שם יש הכחדת עמים עכשיו, מה שמשתולד שם תאו ובואו, ויש שם קבוצה שמונה 12 מיליון אנשים, זה נוצרים סורים, סורקים, לא זוכר בדיוק את השם שלהם, הם צאצאי השורים הקדומים, מלכות השור, ממלכת השור סנחריב, הם יחסים את עצמם עליו. וסיפר איתי, סיפר לי, נפגשתי גוי שנפגש איתם, דיבר איתי על עם ישראל, אז אומרים שהם אומרים לו, הם פליטים, כולם ברחו. אומרים שהם סובלים בגלל הצרות שהם עשו לעם ישראל. הם נענשים עכשיו, אלוקים מעניש אותם, ככה ראשי הקבוצה הזאת אמרו לו, שאלוקים מעניש אותם, עכשיו בכלא אנשים, כי הם עשו צרות לעם ישראל. אז אמרתי, לא כך הבנתי, אמרתי, מה, על מלחמת יום כיפור, על... חמת ששתיים אומרים, לא, בגלל סנחריב, שהם הגלו את עשרת השבטים, יודעים מתי זה היה? לפני 2600 שנה, 2700 שנה. ויש להם מסורת כזאת, שהם יצטרכו להענש על זה. אנחנו לא יודעים מה הקשר בינם לבין, כמה הם באמת צאצאי השורים הקודמים, הקדומים. אבל יש להם ידיעה ברורה, ועדיין כזאת תחושה, לא ממש לא בגלל מה שהם עשו למדינת ישראל. על זה מגיע לסורים הרבה, השלושה פשעי דמשק על ארבעה לא השבעים. אבל זה מין ודאות שעכשיו החרב הייתה, רצועת המרדות הייתה שמורה כל הזמן, הם הגיעו את הסרט השבטית. אני אומר, זה כל מיני דברים שאנשים לא מגלים. כל מיני דברים שבתקשורת בטח לא יגידו. בטח כשיש אנטי-ישראליות ואנטי-זבל. אבל הדמיון הזה הוא לא רק לראות איך הנביא יחזקאל אומר, נכון? לא למענכם אני עושה כלמען שמי הגדול שחיללתם בגויים. באמור להם עם השם אלו מארצי יצאו, זה שיש גלות, זה שיש גלות, זה חילול השם נוראי. איפה זה חילול השם? כי כל הגויים אומרים, בתוך ליבם, זה הנביא יחזקאל מספר לנו, הם יכולים להכחיש. עם השם אלו מארצי יצאו. יש בגויים איזו הכרה פנימית כזאת שזה עם השם. הם לפעמים מסתירים את זה, לפעמים נלחמים נגד זה, לפעמים בגלל שהם חושבים אנחנו עם השם הזה יהיו האנטישים הכי גדולים בעולם, כי הם כועסים עלינו, כי הם רוצים להיות עם השם. אבל הדמיון הזה הוא לא רק אנשים במדעת הרב בצד. אפשר, זה ניצוץ כזה שבא ונעלם. ניצוץ כזה שאולי בא לך ברגעים גדולים כאלה ביום, או ביום הזיכרון, או ביום העצמאות, או לא יודע. אבל יש, זה פסקה, תראו, כל הפרק מדבר על קדושת ישראל, וקדושה זה מילה נורא גדולה, קדושה זה לא מילה פשוטה בחיים, לא מילה שאפשר להבין, להבין לקדושה לא הולך ביחד בכלל. עצם המונח קדוש זה, פירושו מעל צמצומי החיים של העולם הזה. אנחנו עומדים, שלים נעלינו מעל רגלינו, פה מול הפרק הזה כולו, ועומדים רחוק, אבל הרב כותב את זה לעצמו, הרב כותב. הדמיון, פירושו דבר, יכול באמת לחוות את זה, להרגיש את זה. להתמלא מזה. זה משהו מאוד עליון שבא למסור לנו פריסת שלום. ממי אנחנו באמת? זה בשביל ישראל, זה לא רק לישראל, זה בשביל ישראל, שיהיו ישראל ולחמים. אם אנחנו מכירים את זה פתאום, אז זה לא דומה לשום מעבר רגילה של לאומיות, של עם לארצו. פסקה בעזרת השם. כן.
הרב הסביר שכאילו בכל יהודי בעם ישראל יש איזה מבלילתו, קופטימיות, פנימיות שלו, איזה משהו גדול. באמת.
לא, זה הרב נתן לא, הרב נתן לנו שזה בוער ומאיר, זה לא פנים פנימיות.
ש?
שזה בוער ומאיר. בוער זה פנים פנימיות, מאיר זה לא פנים פנימיות. מאיר זה החוצה. אתה לא יכול להעיר בפנים פנימיות.
בסדר, אני רק לא מבין.
חוצין הקדישה קוראים לרשב"י. חוצין הקדישה זה המאור הקדוש, הנר הקדוש. למרות שהוא מאיר רק לאנשים פנימיים מאוד, נכון? אבל זה מאיר, זה מתגלה.
אני רק אומר, למה הרב משתמש בו במילה דמיון? לכאורה מילה דמיון זה משהו שהוא לא באמת קיים.
דמיון לא באמת קיים?
כאילו, אני מדמיין משהו שלא באמת קיים.
אתה מפנטז. כן? אבל זה לא דמיון. הדמיון יכול גם לפנטז.
בטח.
פנטז זה להמציא כלום, אבל דמיון זה איך שאנחנו מבינים את העולם, בלי שכל. לבעלי חיים אין שכל, לבעלי חיים יש דמיון. דמיון זה הכוח שמסביר לנו את המציאות בחוויה, ברגש. דמיון הוא איזו סוגיה גדולה אתה פותח, אני לא חושב שכדאי זה. שנה שלמה צריך לעסוק במה זה דמיון. כוח המדמי, הכוח המדמי זה הכוח שמסביר לעצמך את המציאות בלי, לא בהבנה מדעית. זה הכוח של מערכות הדימויים. בעלי חיים מתפקדים ככה, איך כלב או איך נמלה יודעים מה אכיל ומה לא אכיל, מה מסוכן ומה לא מסוכן. הם לא מתחילים להסביר לעצמם. חוויות מאוד מאוד דומות. הריח של החתול הזה דומה לריח של החתול הזה. הסימן צריך לרוץ. הוא לא מסביר לעצמם. אין שם שכל, לנו יש שכל. דמיון זה לחוות את החיים, זה חוויית החיים, זה הדמיון, אצל הרב, כוח המדמה. הרגשות, התחושות, האידיאלים קיימים בך. לא, לא התכוונתי, ממש אני לא הבנתי ככה ברב בצד של נבואה זה בדמיון, אתה יודע? נביא מדמה, נביא הוא תמיד חכם מאוד גדול, הוא שכל אדיר, אבל אז אלוקים מדבר אליו ככה מכותם מורה נבוכים. הנביא רואה דברים, הנביא שומע דברים, הנביא מרגיש דברים, הנביא לא מבין דברים. ההבנה, הוא מכוח הנבואה הוא גם מבין. אבל הוא רואה סיר נפוח, הוא רואה מכל שקר. ברור לו מה הוא רואה, הוא מיד מבין בשכל גם מה הוא רואה. זה כמו מי שרואה עומד מעמד הר סיני, זה דמיון, נכון? רואה, אשן, 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 אשן. השתנתן שם, יש לנו תן תורה, נכון? זה איזה מעמד כזה, חיזון אור קולי כזה גדול. זה חלק מהדמיון. הדמיון זה איך אנחנו מארגנים לעצמנו את המציאות בתוך העולם הזה. לא רק איך אנחנו מסבירים. במתמטיקה אין דמיון. אתה יכול להגיד למשל שהמרחק מפה לכוכב הקרוב ביותר. איזה כוכב הקרוב ביותר? סיריוס, נכון? זה 5 שנות אור. אתה לא יכול להבין, אתה לא יכול לדמות 5 שנות אור. 5 שנות אור זה הרבה קילומטרים, נכון? שנייה של אור זה 300,000 קילומטר. אז יש 5 שנים עוברים עוד הרבה שניות. תכפי ב-300,000 קילומטר. אתה מוצא איזה מרחקים לא יומנויים. דמיון זה מה אתה מסוגל להרגיש, מה אתה מסוגל לחוות. זה רגש, דמיון, רצון. זה לא מה אתה מבין. מה אתה מבין? אתה יכול לכתוב מספרים ענקיים. ואתה לא באמת מרגיש אותם. אתה יכול לכתוב 1,000,000 כפול 1,000,000. אתה לא יכול לחוות 1,000,000 פרטים. יש סך מוגבל לכמות הפרטים שאתה יכול לחוות. זה בחושים ומעבר לחושים. פה אני ככה מבין, זה מאוד ברור לי. הרבה פסקאות יש פה בספר הערות על התקדשות הדמיון בישראל ותחייתו, את זין, את זין, זה שתי הפסקאות שהן מסבירות את כל מהלך הגאולה, יוד זין, יוד חד. כל התרבות הזמנית בנויה לסוד כוח המדמה. ובעמוד למדעי, אתה רואה בסוף הפסקה הראשונה, אתה רואה 3 השורות האחרונות של פסקה יוד זין בעמוד למדעי, על כן מתבסס כעת רוח המדמה עד שיגמר בכל תיאורו. הרב כותב שעכשיו העידן הזה זה עידן שמבסס את רוח המדמה. למה? ואז יהיה, הכוח המדמה יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון, ויוכשר לקבל אור רוח הקודש עליו, שרוח השם, רוח חכמה ובינה, רוח חצר ורוח ועד השם, כדי לקבל את אור השם צריך להשלים את כוח המדמה. כל זה הוא יסוד יצא מרחוק הצעת השם להשלים את כוח המדמה, כמו שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיוצא אליו. אז כשהרב כותב דמיון, הוא לא כותב שזה לא נכון. אנחנו, בשפה שלנו, הרבה פעמים אומרים דמיונס. נכון? כי הדמיון אין לו שכל, אז דמיון מדבר שטויות. דמיון, הדמיון אולי אין לו מוח, הוא לא יודע, הוא לא יודע לחשוב. ולכן אתה יכול ליצור הפיקציות. הכל יכול להיות פיקטיבי. בדמיון יש כל מיני, יש פנטזיות, יש אילוז'ן. מה זה אילוז'ן? מה ההבדל בין? אשליה. זה יותר גרוע מפנטזיה. פנטזיה זה אתה רואה כלב, אתה מעוות לו את הצורה. אתה עושה לו אוזניים כאלה. אבל אשליה של אילוזיה זה בכלל תלוש לחלוטין. זה צריך להיות חולה נפש אמיתי בשביל ליצור כאלה סרטים של אילוזיות. זה לא קשור לכלום. הדמיון הוא מסוכן מאוד. הדמיון זה הנחש. הרבה פעמים. משום שהוא משתלט על העולם וטוען שהשכל מדבר שטויות. השכל לא מבין. הפרסומות עובדות על דמיון. אתה יודע כל הזמן שזה שטויות. אתה מבין? כמה פעמים שיגידו לך שכל איזה טעם החיים אתה מגחך בבוז. הדוחפים כאן את זה עוד ועוד. לא יודע, בכלל עובדים על השכל. אתה, עובדים עליך, עובדים עלינו. עובדים על הכוח המדמה, המדמה. למה מצמידים לו עלינו דוגמנית לכל מוצר? מה זה קשור? זה מברשת שיניים דוגמנית. מה זה? זה הדמיון. הדמיון מושך אותנו לכל מיני עריות, לכל מיני דברים שאנחנו חושבים שיניים נותנים. אז מצמידים לזה מברשת שיניים. אז זה נראה לנו טוב. אז אתה מברשת שיניים טובה. אבל אנחנו מבינים איזה שטויות. בסדר זה אבל אבלים. אבל כשהשכל לא מתפקד, רק השכל הולך לישון. הדמיון בלילה, הוא-הוא. פרוע או מאושר, אתה חולם חלומות. זה כוח המידע הזה, זה כדאי קצת להיפגש איתו. אנחנו חיים על פי כוח המידע, הוא אחד הכוחות המשמעים. יש בו גם הרבה אמת, יש בו גם הרבה אלוקיות. אנחנו בזכות מסתדרים בחיים, הרבה דברים אנחנו לא מבינים. מסתדרים ומתפקדים בחיים, בזכות כוח המידע. אז הדמיון הרואה בהפרטו זה, זה לא מי שפנטז. אפשר לפנטז, אתה צודק. שמישהו יכול לפנטז שעם ישראל מקדש מתוך מקום נמוך, מתוך ש... תוך שהוא מורח את הכל, הוא מתעלם מהבעיות. מי שמתעלם מהבעיות, מי שחושב שכולם צדיקים. רואה אנשים עוברי עבירות, רואה אנשים שסותרים לו אשי שכינה, והכל בסדר. זה גם, זה דמיון שלילי. אבל הדמיון עצמו הוא לא שלילי. אפשר להשתמש בדמיון באופן שלילי, אפשר להשתמש בדמיון באופן חיובי. הדמיון עצמו מסוכן. אבל בלי דמיון אנחנו רובוטים. אנחנו בכלל לא חיים. בלי דמיון אנחנו חסרי רגשות, חסרי עצמות. אנחנו, מה כתוב בספר? זה מה שתעשה. בסדר רבינו? פתח את הפתח לעולם מאוד מאוד גדול. שכדאי לברר אותו. פסקה A. אפשר. זהו, זה שיעור אחרון איתנו. יהיה קשה בשבוע הבא. בעזרת השם. תשתחרר מהר. אני מקווה שנגמור אבל כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, ככה כתוב פה, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, תעבדו על זה, חבר'ה. יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. איזה חירות יש לרב. כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו, בטח. כשצדיק חי, אז הוא מקדש את כל העולם סביבו. קדיש חי, צדיק חי, אז האוכל שלו, נכון? אתם זוכרים? בפרק הבא, מסיעת שרים, מי שמשקיע עם תלמידי החמים, כאילו מנסך יין לגבי המזבח, מי שמביא אוכל לבית המתחם, כאילו הוא מביא ביקורים. נכון, אנשים שמתקדשים, אז טיש, כמו אצל הרבה. הוא אכל מהחלה, אז החלה היא, יש בכוח, זה לא צריך לזלזל בזה. כל תוכן של צדיק, גשמי של צדיקים, צדיקים מצליחים להתחבר לחיים. אז הם מקדשים את העולם, מעלה את העולם כולו במכונים אותו, ואין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה. שכנסת ישראל כולה. אם צדיק החיים שלו הם מעניקים משמעות, אם צדיק הברכות שלו פועלות, אז שכנסת ישראל חיה בעולם, שכנסת ישראל מתחברת לחיים, אבל אתה אומר שלא כולם צדיקים. בסדר, אפשר לכתוב פסקה אחרת, אנחנו לומדים את מה שהרב קוק כותב. סומכים עליו וסומכים על המקורות שלו.
אבל יש בן הקודם, שמי זה לאוכל מידות?
העולם כולו, ברוחניות של הצדיק, אולי אפשר להבין את שניהם, אתה צודק. חשבתי מעלה את העולם ברוחניות של העולם, אולי יותר טוב לקרוא שהתוכן הגשמי ברוך, בתוכן הגשמי יש רוחניות, והיא זאת שמעלה את העולם כולו. אני הבנתי קודם איפה הוא מעל את העולם ברוחניותו, אבל אתה צודק, אפשר גם כך, גם ככה. שמכוח הרוחניות של התוכן הגשמי, כשצדיק חי, אז העולם כולו חי. יש נשמות של צדיקים בשמיים, אתם יודעים, יש מלאכים, הם לא מעלים את העולם. יש כוחות רוחניים אדירים, שרפים, אופני הקודש, אין להם מושג מה זה, זה משהו מאוד רציני, משהו מאוד גדול. אבל זה לא מעל את העולם, מעל את העולם זה קדושה שביורד לתוך העולם וחיה פה בתוך העולם. כשצדיק, כשחי פה בתוך העולם מתגדל, אז כל העולם כולו, מתברר שכל העולם כולו, מתברר שהגשמיות היא לא מרחיקה אותנו מהאלוקים. אז על אחת כמה וכמה. זה משפטים מפתיעים, משפטים מדהימים, זה לא כתוב בדרך כלל, זה על גבול הנסתר, נכון? אבל חייבים לדעת את זה. מדובר פה על משהו מאוד פיזי, מאוד חושני. כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, זה סגולי, תתגבר, תחזק את קדושה בעולם, כן, כן, כשיש צהל, כן. כשצהל חזק, כשהכלכלה שלנו חזקה, כן. הכלכלה שלנו חזקה ברוך השם. עוד אולי השם. הגוף זה לא הקדוש, הגוף זה לא הרוחניות, הגוף זה הגוף. מדינה עם כלכלה חזקה, עם מדע חזק, עם תעשייה רצינית, עם תחבורה, עם תקשורת, זה הגוף. בטח שזה הגוף. ילדי ישראל יהיו חזקים, רואים מוצקים, זה לא רק במכון כושר, ברמת משקולות. ביטחון עצמי, יצירתיות, חיים זורמים, שפע. זה התחיית הקודש, ככה כתוב פה. בטח ממילא, זה מחייב על אחת כמה וכמה, שמה? שיקומו אנשים ויהיו תמידי חמים, שיבשרו, יספרו לעם הזה מה חיים בו, בטח. זה רק תובע עוד בתי מדרש יותר גדולים. שיעמדו וינתבו את הדרכים ויגלו לעם הזה מה אתם חושבים שמתרחשים בו. צריכים שיהיו פלסרים כאלה, נכון? כאלה שסועלים הולכים לפני כולם והם אומרים לכולם איפה להוליך את הכוחות. בטח שחייבים כאלה מקצוענים. אדירים שמאמינים בפסקה הזאת, ואני לא מאמינים בפסקה הזאת, נכון, אבל לא יודעים לעשות עם זה. אף אחד לא מבין את זה, לא מבין שמה שקורה, לא, זה קדושה. אז הוא משתגע. יש איזה כוחות אדירים שמפקים בין שמיים, אתה לא מבין את זה קדושה. אז זה כל מבולבל, אתה מחפש פה. אז יש הגברת המודעות ליהדות ועניין, מחפשים קצת זה וקצת זה, וכל מיני בתי מדרש ישראלים, אתם מכירים את כל הבלבולים האלה. אין, יש קבוצות לימוד, ובוא נפענח את הטקסט וזה. הפסקה הזאת מחייבת בתי מדרש, מחייבת אנשים שמסרו את הנפשם להיות תלמידי החיים לאין ארוך יותר, בוודאי. למה? כי הקודש חזר הולכת להחייה, בטח. זה מהלך נשמתי, זה לא מהלך שמתחיל בתי המדרש, זה רוצה ולא רוצה, לא תלוי בנו. ממנו ולא ממאיתנו, לא ממנו. אבל זקוק לאנשים שידעו ויבינו, לאן יתבוא את הכל. יש עוד פסקאות כאלה, אתם זוכרים על ההתאמנות שצעירי ישראל עסוקים בה, איפה זה? בלמד ג'ימל? כן, למד ג'ימל, זה יותר טוב למד ג'ימל. גדולה היא תביעתנו תקופנית, גוף בריאנו צריכים, שכחנו קדושת הגוף. שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות מה שיש לנו רוח הקודש. ולמדגים כתוב, כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים. צריך לתלות את זה בחדרי הכושר, את הכרזות האלה, לא, בבתי מדרש צריך לתלות את זה. רוח לוהט על גבי שרים חזקים. המילים של הרב הם מילים נוטפות התלהבות, נכון? לא כתוב תהיה בריא. רוח לוהט על גבי שרים חזקים. אתה רואה עם שרים חזקים, מי רואה רוח? רואים בהמיות. אתה רואה איזה אחד שכל החיים שלו בחדר כושר אוכל סטרואידים ומורח בשמן שיציצו כל אחרי שהולכים ככה, שהחוצות קטנות עליהם. מה אתה רואה שם? איפה קדוש אתה רואה שם? אתה רואה? בדרך כלל המוטיבציות הם לא... אני חושב שגם בלמדל, למדל עד ההתאמנות שצעירי ישראל עוסקים בארץ ישראל לחזק גופם של להיות בנים ומצא כוח למה משכלל את הכוח הרוחני של צדיקים, אתם לא יודעים מה עשו לרב על זה. איזה הכפשות, ואיזה פשקבילים, ואיזה הרב תומך משחקי כדורגל בשבת. יש משהו, תראו, משחקי כדורגל, אני לא חושב שזה הכוונה, אבל זה שבריאות של חיים, בריאות של חיים. זה אפילו רוח לא יורד לגבי שחתון, אפילו זה יורד עד למטה. אבל זה לא רק שם, זה ודאי, לא בהמות.
בהמות יהודיות, פלאחים. אפילו. כן, יהודי. זה שבאלפיים שנות ברחנו מזה, לא עניין אותנו, זלזלנו בזה. זה בגלל שבאמת הנשמה העירה בנו בצורה הרבה יותר חלשה, היא לא הייתה יכולה להעיר את המקומות האלה. באמת, באמת פרשנו, פרשנו בגלל ש... של עם ישראל רוצה את הקודש, ועם החומר יפרע לקבל את הקודש. זה שעם ישראל חוזר היום אל החיים, זה לא בגלל יצרים להם, זה טעות פטלית. שעם ישראל חוזר אל החיים, כי הנשמה שלו יודעת שבאופן סגולי, הקדושה שלה כבר מסוגלת להעיר את החיים. אבל אם בתי המדרש לא ידעו את זה, ולא יובילו, כמו שאמרנו קודם, אז זה ייראה, כאילו עם ישראל פורש מהתורה שמירחם. מה זה ייראה? אנשים ככה יחשבו. אז דורש ביותר גוף בריא לנו צריך, כמובן שלא מדובר רק על, רק אפילו על הבשר, מדובר על נטיות החיים. אתה לא מתפשר כשאתה נותן מקום לתנועת חיים. אתה לא, אין לך כוח לך בסוף. אתה לא גם וגם, זה טעות גדולה. רק תורה. אבל רק תורה, זה לעולם לא חשוב שהתורה נמצאת רק בספר. מעולם לא חשוב שהתורה נמצאת רק בתוך השורות. התורה נמצאת בקרבנו גם. והספר הזה הוא ספר שמלמד אותנו איך לזהות את התורה בתוכנו. ולכן כשעם הקודש ככה כותב, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. אני לא חושב שהכוונה במקום להיות לשבת בישיבה לחכה מכון כושר. ודאי שלא. מכון כושר לא בהכרח עושה אותך יותר חזק. זה עושה לך יותר. לפעמים זה בחולשה גדולה. למה זה חולשה גדולה? כי זה בגלל לחץ חברתי. אתה רוצה שיסתכלו עליך. אם מישהו הולך מכון כושר בשביל להראות לכולם שהוא אלוף באשכולות. אז זה חולשה גדולה, זה התנוקיות, זה נמיכות קומה. זה בעיקר החוסן הנפשי, בעיקר התעוזה, היצירתיות, שמחת החיים. בוודאי שכן. תתגבר ותהיה אוויר, אוויר העולם זה משהו סגולי, זה לא מתחיל במשהו. אוויר העולם זה אלוקים מתגלה בעולם צורה הרבה יותר חדה. האוויר. האוויר זה אטמוספירה, האוויר זה מה שאתה נושב אליך. פשטות החיים. שילדי ישראל חוזקים בריאים ומצוקים. ומילה ברור שזה גם ליצור מהלכים כאלה שהנשמה תשתוקק לתורה, וחייבים שיהיו שם אנשים שיביאו את המזון, שיראו את הדרך. שנזכה להיות מהאנשים האלה, ואין צדיק בעולם, שוב, אז זה המשל אמרנו, שאם צדיק בעולם, אין מי שיגיע לקרסולה של כנסת ישראל כולה. זה צדיק הוא כל הכבוד, באמת צדיק הוא אדיר, אבל האומה כולה זה מהות התורה כולה, הוא מובן בזה. שהבריאות והיתרון הגשמי של כלליות ישראל זהו היסוד לאור העולם, לקודש העולם, לגילוי אלוקות בעולם, לטהרת המידות, לרוממות הצדק ופרט המוסר וניצחונו. זה מתחיל בדברים פנימיים, רוחניים, קודש וגילוי אלוקות בעולם, וזה ממשיך בפועל, איזה מין חיים, איזה מין תרבות נוצרת פה. טהרת מידות, רוממות צדק, עולם מתוקן, עולם ישר. הבריאות והיתרון הגשמי של העולם גורמים לכל העולם, לפעמים באופן ישיר ולפעמים באופן פנימי, רוחני. כמו זה מיסטים אתם רוצים, לא מובן איך, אבל זה עולם חי, עולם צומח, אלוקים נוכח בעולם, משום שאלוקים מתגלה על פני כנסת ישראל, כשם ישראל חי. זה אפילו בארץ ישראל, כנך ככה, נכון? סוב בציון והגפוע, ספרו מגדלי, השיטו לבחים לחילה, פסגו הממותיה. הבניין של ירושלים בפועל, סוב בציון זה שיש עוד בית ועוד חרבה ועוד ערבים בונים שכונה בירושלים, אפילו זה. אז אפילו ירושלים, אפילו הבלוקים של ירושלים הם מבשרים את, 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 את זה שיש ערך תחייה. הבריאות והיתרון גשמי של כללות ישראל, לא רק שאנשים באופן פרטי, הבריאות והיתרון גשמי של כללות ישראל זה יסוד לאור העולם. אתם זוכרים מה הרב כותב יסוד העולם, נכון? כנסת, מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, זה יסוד. זו אותה מילה מופיעה פה, יסוד. יסוד זה לא הדבר עצמו, אבל יסוד זה מה שמאפשר הדבר עצמו להתגל בעולם. יסוד זה הכוח האדיר שמאפשר לחבר דברים גדולים, לבנות על העולם הזה משהו, בלי שזה יתמוטט. כל העולם הוא עולם הרבה יותר יפה, הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב. ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה והצילות עליונה. פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוצאים מן הכוח אל הפועל, אימוצי נשמה הנפלאים. והאורה העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראוי לו, ויקום לנו מאורי עולם, אנשי רוח אלוקים, כבירי כוח, שרים עם אלוהים ואנשים יכולים להם. ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד מישראל צדיק וקדוש. בהתאם, ביחס, ביחס זה, בהתאם, לפי הקשר. עד כמה שאני מחובר לכלל ישראל, לפי זה אני צדיק וקדוש, באותו מקום שאני מחובר לכלל ישראל. באותו מקום שאני אוהב את כלל ישראל, שאכפת לי מכלל ישראל, שאני שמח בשמחתם, וצער וצערם חבחלים, שאני מוכן להשקיע, ושאני מוכן להתאמץ. אז זה משהו סגולי, זה באופן בחירי, זה כבר אנשים כל אחד לפי עניינו, וכמה שאתה יותר חי את היותו בן של כלל ישראל. אז ככה מופיע בו משהו יותר פנימי, גם צדיק. צדיק זה פסוק, ועמך כולם צדיקים, נכון? לעולם נחלו ארץ, הארץ זה בארץ ישראל. איפה קדוש שכל אחד מישראל קדוש? ישראל קדושים הם. איפה קדוש ישראל קדושים בגמרא? והרב מסביר את המשפט שלו, כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה ועצות אמונה, ולפי מה אתה קורא אם זה ישראלי או לא ישראלי? עד כמה שהדעת, עד כמה שהשכל, עד כמה שההכרה, חשוב לה להיות ישראלית. פיתוח אומץ הגופני שבישראל, קודם הרב לא הסביר למה זה ככה. הוא אמר, כשעם ישראל יהיה בריא וחזק גופו. פיתוח אומץ הגופני בישראל, יש כאלה אמרו לי, יש כאלה מיטות כאלה חשמליות, שאדם הולך לשם, הוא שוכב על זה, וזה עושה כל מיני דברים, ונעים שרירים. שמעתם על זה? מה?
יש כל מיני, יש גם דברים שאתה שם על שרירים ספציפיים.
וזה, אתה הולך ונהיה. אז זה לא, אני צריך להגיד, זה לא פיתוח אומץ הגופני. זה כמו ניתוח שעושים לך שתהיה רזה. זה נחמד להיות רזה, אבל זה לא פיתוח אומץ הגופני. גוף בריא במובן של גילוי כוחות נפש. בשביל שיהיה לך גוף בריא, אתה צריך כוחות נפש. בשביל שיהיה לך כושר גבוה, אתה צריך להיות זריז, חרוץ, עומד באתגרים. מישהו סתם ככה, ודאי שאלה מדבר, אני אמרתי לך מההתחלה, בריא חזק בגופו זה לא בסוף עוצמת האגרוף, זה עוצמות הנפש, הביטחון העצמי, המוכנות ליפול, לדעת לקום אחרי שנופלים. זה האומץ. האומץ זה לא במובן של העברית היום. חזק מותניים ואמץ כוח, במובן הזה, של התאמצות, יכולת להתאמץ. להוסיף אומץ, זה לא להוסיף תעוזה. גם תעוזה, אין החינם. גם מוכנות לקחת סיכונים, אחריות, להסתכל, לעלות על אתגרים, להגיד אפשר לשנות. כל זה אומץ. פיתוח אומץ הגופני של ישראל. כשנוצרים את תוצרים של גבורה אדירה כזאת, הסתכלות על העולם, להגיד אפשר לשנות, אפשר לתקן. מסורות נפש מופלאות כאלה, זה יוצאים מן הכוח אל הפועל עם מוצאי נשמה נפלאים. בית מדרש סוער, בית מדרש עליון, בית מדרש שמוכן לשנות, שלא מפחד מהעולם הזה, לא מסתגר במערה כי איזה פחד מה קורה בחוץ. בית מדרש כאלה שרוח לוהטת, לא רק זורחת על שרירים זורחים, על שרירים חטובים, רוח לוהטת נושבת בהם. זה גם הסתערות על סדר בוקר ועל הגמרא, וגם איך מביטים על המסע, איך מסתכלים על עצמנו, איך מסתכלים על האתגרים הגדולים, איזה חלומות יש. איזה כוחות מעשיים בסופו של דבר, זה הסימן, זה לא הסיבה. אם מוצאי נשמה נפלאים, שלוקחים את עצמם, זה הרבה יותר מסובך בבית מדרש לגדול מאשר בחדר כושר או במסלול, כי שם אפשר להגיד לך יעדים, נכון? אפשר לדעות לך כל יום כמה מתח עשית, אתה יודע בדיוק איך מתאמצים לעשות מתח. שם אפשר גם כמה קילומטרים רצת, איזה, כמה משקל אתה סוחב על הגוף שלך. זה בעולם הגשמי יש מטרות מאוד מאוד ברורות. איך התקדמת בענבה שלך? קיבלתי 5 בענבה, קיבלתי 8 בענבה, זה לא אינדיקציות. בדבקות, זה כבר עולם אחר לגמרי, אם היינו עושים מסלול כזה. מסיירת איך מסלול 5 שנים, אדם יוצא, קדוש עליון. היינו עושים את זה כנראה מזמן. אבל זה מתחיל משם, פיתוח אומץ גופני בישראל, זה לא תרגיל טכני, זה לא יכול היה להיות בגלות, זה לא יכול היה להיות. בגלות היה לנו רק גיבור אחד, אתם זוכרים איך קוראים לגיבור שלנו בגלות? הגולה בפראג. זה כל הסיפורים שיש. היה פה איזה בריון בעיירה, שם היו מפחדים מן הגולה. כל הגלות אנחנו היינו יודעים להרד את הראש, בגלותיהם שלנו אותו, שכנסת עשרים שעה לקנות. זה שאומץ גופני מעניין אותנו, זה בגלל שהנשמה דורשת להם. זה שיש אנשים בעם ישראל, שוב, אני לא חושב שהכוונה למשחקים של הליגה וכל זה. אלה שיושבים ביציעים, לא נראה לי שזה פיתוח אומץ גופני. אולי אני לא מבין בזה, אבל לא לספורט, לא למה שכתוב בעיתון, מדור הספורט. איך אתה בעצמך חי תעוזה? זה גם בעסקים, מה אתם חושבים? זה בהייטק, הייטק גדולים, זה תעוזה יש, איזה אומץ. איזה השקעות, הם רואים את כל הגורדי שטחים בתל אביב, כל המגדלים האלה, אתם יודעים, אנשים נכנסים להלוואות של, של, של עשרות מיליוני דולר, אתם יודעים. זה יצירתיות, זה שליטה, זה כיוון, הרבה פעמים זה, זה בניגלה מופיע מעול, ממוח קטן מאוד, מהכל ביזנס, הכל אגואיסטיות יכול להיות, אבל זה... זה גאטלס, זה שכלכלה של מדינה בשלב הזה, אתם יודעים שמדינת ישראל שעוד יש לה כל כך הרבה אנטי באירופה וכל מיני מקומות, בכל אופן יש לה שווקים כאלה וסך כאלה שסין עובד איתנו כל כך הרבה, מי אנחנו ליד סין? איפה אנחנו רלוונטיים? יש פה המון כוחות חיים מדהימים בעם ישראל, ובית המדרש לא יכול לפגר אחרי זה. בית המדרש לא יכול לפגר פינה של בטלונים, צדיקים, נחמדים כאלה. בית מדרש זה, זה אש לוהטת, זה, זה המקור של הכל, זה הליבה. במקור כתוב שבפועל זה קורה הפוך. שהאומץ מתחיל בחוץ, נכון? שהאומץ הגופני מתחיל בחוץ, והוא יוצא מן הכוח לפועל, הוא מוצא נשמה לפניהם. שבית מדרש קשה מאוד, הקדושה, בגלל תבניות שהיא רגילה אליהם. קשה להם מאוד לזהות ולהבין איזה, איזה קריאות אדירות. הגאולה, העולם חייב את זה. חייב בני תורה כאלה שהם חיים, 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 בבני מוסלמיה. עם אימוץ, לא רק איזה כוח סבל, כוח רצון שמוקד במטרה של להתבטל התורה. זה נורא יפה, אבל לימוד תורה זה לא רק להתבטל התורה. זה לא רק שקידה, זה לחיות את התורה ולפעול עם אל, ולכת דרכי השם, ומה הוא חסיד ופתח חסיד, מה הוא... איך השם מטיב לעולם, איך אתה מטיב לעולם, איך התורה שלך פורצת, איך התורה שלך לא נבעלת ולא רק אומרת בעזרת השם ושבוך הוא יום יבוא ויהיה נס ואז יהיה בסדר. איך סוללים, איך? כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי כלב. אם הוא צא נשמע נפלאים, נפלאים זה בלתי מובנים. והאורה העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראוי לה, פיתוח האומץ הגופני זה הבסיס, הבסיס כמו היסוד. זה הדבר שעליו אפשר להעמיד את הכל. הבסיס האיתן הראוי, לא איפה כתוב בסיס? בתנך כתוב בסיס? בשעס כתוב בסיס? איפה כתוב בסיס? מה? בייסיק?
יש בסיס
לדבר
אסור.
בסיס לדבר אסור. אז זה בא מיוונית כנראה. בסיס לדבר אסור. דבר שעל גביו יושב הדבר אסור. כנראה משהו
על בסיסו יש
במשכן. על בסיסו? כן, זה נשמע מרזי דבר. בייסיק זה בסיסי? זה נגמר ב-S? בייסיק? בסיס? אז אפשר בסיס, נכון? זה ביוונית, זה עוד לא הייתה ממיטה. אבל זה יסוד, זה הכוונה, שהוא לא משהו אחר. זה משהו כמו היסוד. ההוראה העליון של תורה ימצא את הבסיס הייתה נכון. זה כמו נשמה גדולה שצריכה גוף גדול. נשמה גדולה לא רואה, יכול להגוף מצ'וקמק מסכן כזה. הוא לא חייב להיות, אלוף, גוף גדול. אני שוב, אני לא חושב שמדובר בכמה מטח עושה. בסוף זה נגיע לכאן. אין הנבואה שורה, אלא על מישהו חכם, עשיר וגיבור. חכם, עשיר וגיבור, הגמרא אומרת, כיפשו אותו. כיפשו אותו. גיבור זה מי שיכול לפעול בעולם הזה. איזו גיבור כובש תצרו, זה נורא יפה. אין נבואה חלה על מישהו גיבור, כיפשו אותו. איך יודעים שהוא גיבור? כי משה רבינו פרס את המעיריות על המשכן, זה שוקל המון קילו. נבואה זה אדם שהוא תמיד חם גדול, כשיש לו אתגר גשמי, הוא ימצא את הפתרונות. והעשיר זה מי שיש לו כסף, כן, נביא לא צריך שיהיה לו כסף. אבל אם נביא צריך כסף, הוא יודע לייצר את הכסף. הוא לא אומר, הוא, לבואי לא לי מיליון שקל, והייתי מקים איזה מסד. אם זה האמת שלך, אתה תשיג את זה, מה קרה? אם יודעים להשיג כסף בשביל המכוניות שלהם, בשביל היחטות שלהם, בשביל השטויות שלהם, לא תמיד שטויות. אז אנשי קודש ידעו להשיג, אתה חולם על משהו, אז אתה תדע להשיג את הכסף. איך יודעים שהוא עשיר ממיונה, שהוא השיג את הכסף של האונייה? הוא החליט שצריך לברוח באונייה, אז הוא ישיג, זה אלפי אלפי דינרים. 3,000 דינרים. צדיק הוא לא אחד כזה שהוא פרוש מסוגף. גם זה צריך דמויות כאלה, אבל כשאנחנו מדברים על התחייה, אנשים שבאופן עצמי, באופן פרטי, מוכנים להתענות ולהסתכל. אם צריך, הם גם יהיו הכי מסוגפים שבעולם. אין פחד מהמציאות, יש שליטה במציאות. קודם כל במציאות שלי. ואחר כך, מתוך כך, מציאות אחרת. ויקומו לנו מאורי עולם. אנשי רוח אלוקים כבירי כוח שרים עם אלוהים ועם נשים. זה השם שלנו, ישראל. לא בגלל שפעם היה מישהו ששרה עם אלוהים ואנשים יוכל ליעקב עם ישראל מלכו של עשיו. זה העם, והתכונה הזאת הלאומית שלנו חייבת לצאת אל הפועל. יקום לנו שיכולים להילחם עם אלוהים. מה זה להילחם אלוהים? מה זה אומר? מלאכים? אני חושב שכוונה מאבקים רוחניים אדירים ביותר. לא רק לפקוט, אוי ואינטרנט, אוי וטלפון, אוי ונתירנות, אוי ו... צריך לפקוט, בטח. ויקומו אנשים כאלה שיצאו לקרבות. קרבות שהם קשים כמו הקרב של יעקב עם המלאך. לא פחות. הקרבות, קרבות תקיפה. קרבות בלי מה... וגם קרבות עם הסורים, וגם קרבות עם החיזבאללה, בוודאי גם זה, זו אותה עוצמה, מתוך זה. יש יחידות עילית כאלה של צה"ל, שכל העולם לומד מהם, אז בעדו של בתי המדרש. יקימו יחידות עילית. זה כל אחד באופן אישי, אי אפשר, זה בחירה חופשית, זה לא... אבל מהלכים כאלה, כבירי כוח. שרים מעלהים הם אנשים ויכולים להם, יכולים להם זה, זה ניצחון הפנימי, המלחמה על המלאך, אם בסופו של דבר גורם בזה, שאחר כך, כשבשטח הוא יתפגש עם עשיו, אז עשיו יתבלבל ויתנהג כמו חטלטולון מחמד, נכון? מנשק, יש נקודות על המנשק, אבל הוא בסופו של דבר מנשק. זאת, לשם אנחנו צועדים, לשם אנחנו מגיעים, זה הפסקה שצריכה להיות... מול עינינו, שוב, כל פרק תת הוא פרק שמעיף אותנו על החלום הגדול של הרב לצהל, אבל זה לא החלק הגדול. יש בבא מציע, לומדים סביב בוקר, לא לומדים את פרק תת בעוד ישראל, אבל האור, למה אתה שותף? חלק ממה אתה? למה אתה שותף מדרש? זה צריך להיות תלוי על הלוח ליבנו, צריך להיות עמוד האש, הולך לפני המחנה, פסקאות כאלה ש... לפחות הרב יצא לימין במה, זה מילה, זה נותן לנו כל כך הרבה תקווה וכוח וגעגוע. גם להיות שייכים לזה, לרצות את זה, ומילה, להיות אלה שעוזרים לעם ישראל להבין את זה, להכיר בזה, איך מכירים בזה? כמו שבהתחייה הגשמית, בעיקר דוגמה אישית, נכון, בהתחלה איפשהו ביצות, אחרי זה. ארגון השומר, איך פתחום את גופן? ארגון השומר, אתם יודעים מה היה ארגון השומר? היו כמה חבר'ה, התלבשו כמו בדואים, שמו פה... חגורות של כדורים, הכל, איך אומרים, וסך הכל היה. רחבו על סוסים, הם לא עשו כלום, שמרו על פרדסים בלילה, שזה גנב, כן יגרד. אבל מתוך כך הם נתנו אומץ, וקמו עוד ויותר 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 משוכלל, עד שנהיה צבא כזה, שכל מדינות ערב קורות ברך, עד שהאיראנים, כל ה-80 מיליון שלהם, וכל האינסוף דולרים שלהם, הפתרון היחיד שהם מסוגלים להעלות זה לגנוב פצצות אטום לקרב פנים פנים שיום לשריון הם לא מעלים בדעתם שהם יוכלו לעשות לנו משהו, אז שנזכה להאמין בזה כל טוב שיהיה בעזרת השם. תן למר.